פה דיברנו רבות על שתי המידות שיוצאות משני הפרקים הראשונים של פרשת בראשית, של ספר בראשית, שאפשר באופן בסיסי לבוא ולומר שהן שתי מידות שיש בהן אולי מצבים אולי הפוכים, מצבים של שהם משתנים, כשמשתי המצבים האלה יש, דיברנו גם פעם שעברה קצת על הנושא הזה, על הנושא הזה של ויתור בבית, ליסוד הזה של הוויתור, והיום טיפה נרחיב בנושא הזה של על בסיס מה באמת מבטרים בבית, ואיך מבטרים, ומה עושים במקום שאי אפשר לוותר, כשזה אולי גם איזשהו דבר שרוב החיים אולי בנויים בצורה כזאת, שלא פשוט לוותר. וצריכים ללמוד איך לעשות את הדבר הזה. בינתיים מה שאנחנו הסברנו כך, שהפרק הראשון הוא, או לפחות היסוד הראשון במניעת בית, אמרנו, זה האדם צריך לבוא וכל הזמן להיות בעמדה של החוויה שלא, של ההתבטלות העצמית, חוויה של זה שאני רוצה, לא כל כך משנה מה לי קורה, אלא יותר משנה אנחנו כמשפחה, מה אנחנו עושים. אנחנו כמשפחה נהפכים לאיזושהי יחידה שהיא עומדת בפני עצמה, וכשכל אחד ואחד שנמצא בתוך הבית צריך לבטל את עצמו, או באיזושהי מידה אפילו לשכוח את עצמו, בשביל הדבר הגדול הזה שנקרא משפחה. אנחנו בפועל, אני הייתי אומר שבאיזה רגעים מהחיים, או איך אנחנו מצליחים ליותר באמת להיות בעמדה כזאת שבלי בעיה אני יכול לוותר. אז אני הייתי אומר שיש שני סוגים של ויתור. יש ויתור שנובע מההרגשה של של מה שתיארתי עכשיו. זאת אומרת, הרבה פעמים הויתור הוא נובע מזה שכמו שאומרים חז"ל, האהבה מקלקלת את השורה. כשהאדם מלא ברגש של אהבה, או בחוויית אהבה, או במחשבות של אהבה, כי באמת אנחנו יודעים שמושג האהבה הוא לא רק מושג חווייתי, הוא לא מושג רק רגשי, אלא הוא גם מושג שבסופו של דבר הוא תפיסה, כשאדם יש לו תפיסה כזאת של אהבה, אז הרבה יותר קל לוותר. כן, אתמול ישב אצלי איזשהו חייל, והוא בא ואמר לי, הרבה פעמים, טוב, ביחידה יש הרבה פעמים דברים, שכל מיני פעולות שצריך לעשות, או נאמר, ניקח אפילו את הדבר הפשוט, יש שמירות, וכולנו יודעים שכשיש שמירות, יש שמירות שהן טובות ויש שמירות דפוקות. כן, השמירה של תחילת הלילה או סוף הלילה זה שמירה טובה, השמירה של אמצע הלילה זה שמירה תקועה ולא טובה. אז הוא אומר שהוא באופן בסיסי, זה שלפעמים שמים אותו באמצע הלילה, בסדר, לא אכפת, הוא אומר, פעמים שמים אותי, פעמים שמים מישהו אחר, כלומר הוא נמצא במצב של נינוחות. ובסדר, הוא מקבל את זה שלפעמים שמים אותו באמצע, זה הוא לא מתעצבן מהדבר הזה. אבל כשהוא רואה שבאופן קבוע שמים אותו באמצע הלילה, ויש כאלה שבאופן קבוע בתחילת הלילה בסוף הלילה, הוא מרגיש שהוא פרייר, הוא מרגיש שבעצם מנצלים אותו. לכן אני יודע מה, כשיש כל מיני מטלות שהמפקד מטיל על החיילים, ואז תמיד באים אליו כי יודעים שהוא לא יסרב, הוא מרגיש את עצמו פרייר, ואז לכן הוא לא מוכן, כן, הוא מרגיש הרגשה לא טובה, ואז זה מתחיל לו הרגשה לא טובה, ואז אחרינו בעצם מעלה את הדברים לדיון, אפילו היה עד כדי כך, שזה עלה על המפקד, ואז המפקד בא ואמר, עכשיו לתקופה של שבועיים, הפוך צריך לעשות, כל מיני דברים מעין אלה. זה התיאור של החוויה שלו, ואחרינו אמר, אבל יש לו חבר מהישיבה, שהוא מעריץ אותו בכך ש... הוא מעריץ אותו בכך ש... הוא לא אכפת לו. הוא בכלל לא שם לב לדבר הזה שהוא כל הזמן שומר באמצע הלילה. והוא לא אכפת לו לשמור באמצע הלילה. הוא הגיע לצבא בראש כזה שהוא בא... בשביל לתרום, בא בשביל, אני יודע מה, להוציא מעצמו את כל, את כל מה שיש לו זה, ולא אכפת לו שהוא באמצע, שהוא בהתחלה, שהוא צריך לעשות כל מיני עבודות זה, כל עוד שיש לו כוח, הוא בשמחה מביא את שלו לצבא, ובכלל לא עושה את, את החשבונות. אז פה בעצם יש פה, הייתי אומר, שני סוגים, גם הראשון הוא בסדר גמור, הוא מוותר, וזה סוג מסוים של ויתור, זה ויתור שהוא לא נובע מאיזושהי התבטלות, גם הראשון זה לא נובע מאיזושהי התבטלות, עוד מעט נגדיר, אבל הוויתור מהסוג הראשון הוא ויתור שבדרך כלל הרבה יותר נפוץ. בכל אופן, הוויתור של החייל השני, שהוא בא ואומר, אני באתי לצבא, לא אכפת לי מה שאחרים, אני באתי כי אני חושב שחשוב להתנדב, חשוב להתארם לצבא, חשוב הערך הזה של, של בניית הצבא, זה דבר חשוב לי, לכן אני עושה את זה בלי חשבונות. זה סוג ויתור שבעצם מה אותו חייל נמצא? הוא נמצא בעצם איזושהי תחושה, יש דבר גדול, ויש את הפחים הקטנים, הפחים הקטנים לא חשובים לי. כן, מול, יחסית לדבר הגדול, החשבונות הקטנים לא יסיתו את הדבר העיקרי שאני עסוק בו, שאני רוצה שהדבר הגדול יצליח. נכון, בסופו של דבר גם בחשבונות הקטנים, יש בהם דברים נכונים, ולפעמים כשאדם מוותר ללא גבולות, אז זה יוצר באמת מצבים לא טובים, ויחסי אנוש לא בריאים, וחברה לא צודק, וכל מיני דברים כאלה. אבל זה מתגמד מול המטרה שהיא יותר גדולה, שעכשיו קודם כל אני רוצה שנצליח במשימה, או אני יודע מה שהצבא יבנה. כלומר, כשיש איזשהו דבר גדול, אז הדבר הקטן הוא בכלל לא משמעותי. אז יש מצב כזה לפעמים, וזה איזשהו דבר שלדעתי בדרך כלל זה נדיר יותר בבית, שאדם מצליח לוותר בעצם בלי להרגיש שהוא מוותר. הוא שקוע כל הזמן בדבר הגדול, וכשהוא שקוע בדבר הגדול, אז הוא בכלל לא מרגיש את הדבר הזה שהוא מוותר. הדבר הזה הוא מאוד 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 מצוי בתחילת חיי הנישואין. הייתי אומר, כן, אני מדבר הרבה פעמים עם חתנים. מדבר עם חתנים. אז התקופה הראשונה, שגם ברמה, גם ברמה של אלה שעוסקים בחיי נישואין, אז אומרים, יש כל מיני שלבים. השלב הראשון, הם קוראים לו השלב של האהבה הרומנטית. כן, השלב הרומנטי. מהו השלב הזה מבחינת איך שאנחנו נגדיר אותו? נגדיר אותו שהחוויה המרכזית שהאדם רוצה להצליח בה, והדבר העיקרי שעומד לו כל הזמן מול העיניים, זה השמחה בקשר החדש הזה שיש לו, ההתמלאות מאהבה, ההתמלאות בזה, הנה הוא מוצא, הוא מוצא את מה שהוא חיפש, והוא שמח במה שהוא חיפש, והסיטואציה הזאת היא כל כך ממלאת אותו, שכל דבר אחר בכלל לא משמעותי. יש הרבה דברים אחרים, אבל באמת זה כאש שהיא את הכל, את כל הדברים הקטנים, היא לא מחשיבה. הסיטואציה הזאת אולי היא סיטואציה שהיינו רוצים שכל החיים שלנו נהיה בה, אבל אומר הנציב, הנציב בפירוש שלו אומר, שהאדם הראשון כבר ביום הראשון נברא בשתי יצירות. כן, הוא בא ואומר, אלה תודות השמיים ויברעם, ביום עשות השם אלוקים את ארץ ושמיים, ואז יש את התיאור של האדם בגן עדן, והוא כאיש האדמה, ושהוא עובד, ושהוא מצפה לגשם, והוא אחר כן מצפה לאיש הזה, אומר הנציב, יש פה שני דגמים, או שני מצבים של האדם. יש את האדם שהוא בלי צרכים, הוא חלק מאיזשהו דבר גדול, כמו שאנחנו תיארנו עכשיו, והוא האדם שגם ברמת הקשר שלו עם אשתו, הוא יכול להיות ברמה הזאת. כי אחר כך נציב את אותו דבר שהוא דיבר על זה, שיש שני סוגי אדם. יש את האדם שהוא חלק מהעולם הכללי של הקדוש ברוך הוא, ושהוא בכלל לא עסוק בחשבונות הקטנים שלו. ויש את האדם שמחפש את המשמעות האישית שלו, ואת הצרכים שלו, ואת הרצונות שלו, ואת הציפיות שלו, וזה זה שני סוגי בני אדם. יש את האדם של הפרק הראשון, ויש את האדם של הפרק השני. אומר הנציב, להיות אדם שהשאיפה שלנו, זה באמת, או מלכתחילה היה אולי טוב, או האדם היה צריך להיות, הנה כבר נתבהר שאדם יש פה שתי תכונות. האחד, האדם המעלה, אשר עומד ומשמש בארץ כמלאך בשמיים. אין בו את הצדדים המעשיים, הצרכים האישיים שלו, אלא הוא אדם עליון כזה, שהוא כל כולו בא ממשמיה כזה. והשני, שיהיה אדם מדיני ועושה צרכיו. ושני התכונות שבאדם אלו באו לתכלית הבריאה. שאילו היו כל בני אדם במעלה העליונה של האדם הראשון, שהיא קודם החטא, אז לא היה בכלל שכר ועונש. זה היה עולם של מלאכים. והרי הקדוש ברוך הוא לא ברא עולם של מלאכים. ולא היה בכלל מתגלה כבודו, התברו וחסדיו בארץ. ולא היה בכלל את הסיטואציה הזאת של איזשהו דו-שיח מאוד מיוחד שנוצר בין הקדוש ברוך הוא לבין האדם, כי אז האדם היה כמו שאר מלאכי השמיים, ושאר מלאכי השמיים, הדו-שיח שלהם עם הקדוש ברוך הוא, זה דו-שיח שהמלאכים הם שמשים של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא לא רוצה, זה לא העניין של העולם. העניין של העולם זה לברוא אדם שהוא כביכול עומד בפני עצמו, ובכל אופן מצליח לנהל איזשהו דו-שיח. והאדם השני, ועיקר כבודו של הקדוש ברוך הוא מתגלה דווקא על ידי האדם השני. בכל אופן, אומר כאן הנציב, הקדוש ברוך הוא השאיר באדם את שתי היסודות האלה. הקדוש ברוך הוא השאיר בנו את היכולת לפעמים לחוות את החוויה של האדם הגדול, האדם המעלה, ולפעמים, ובדרך כלל, הוא אומר הרב, רובו של האדם הוא האדם שקשור למקשיב לצרכים שלו, מקשיב לאישיות שלו, מקשיב לכל מיני דברים אישיים, ובגלל שיש את שני הצדדים האלה באדם, אז הוא מסביר שכבר ביום השישי נברא האדם, גם עם הכוחות של האדם הראשון, וגם עם הכוחות של האדם השני. אחרי כן הוא אומר שאותם שני צדדים שיש באדם, הם גם שני צדדים שיש בבניית בית. גם בבניית בית, יש לנו בעצם בבית שני מצבים, או שני צורות של תפקוד. יש תפקוד שהוא במדרגה כזאת, הטענה של הנציב בקשר שבין איש ואישה, הוא אומר ככה, שרק אדם הראשון עם חווה היה ברמה כזאת של שהאדם הראשון בא ואמר, זאת הפעם עצם מעצמי ובשר מבשרי. מסביר הנציב, מה זה זאת הפעם? רק בזאת הפעם הוא כן, באשר היא עצם הצבא, שהמדרגה של האדם עם חווה היה ברמה של הסיפור של הרב אריה לוין, כן, כמו שכתוב, כמו שהאדם אוהב את ידו, אז הקשר של האדם הראשון עם, עם אשתו הייתה ברמה כזאת, עוד שעוד לפני שהוא עשה איזושהי פעולה של התקרבות, עוד לפני שהוא בא עליה, הוא עוד לא דבק בה, כבר היה לו את החוויה הזאת של ההרגשה הזאת שאנחנו אישיות אחת. אבל לדורות זה לא יהיה ככה. ולדורות גם לרמה הזאת של החוויה של המעלה הגדולה והקשר הגדול ואיזשהו דבר גדול שיש לי, שאני בשבילו מגיע לרמה כזאת של אהבה מקלקלת השורה, זה יכול להיות רק על ידי זה שאתה משקיע, שאתה עושה איזושהי פעולה מכווננת כדי להגיע לרגשות האלה, לחוויות האלה. כן, והפעולה המכוונת הזאת זה מה שאחר כך כתוב, ודבק באשתו, והיו לבשר אחד, ש... על כן יעזוב איש את אמו ודבק באשתו והיו לבשר אחד, זה תיאור של אצל האדם הראשון הוא לא היה צריך לעשות איזושהי פעולה כדי להרגיש את התחושה הזאת ש, שזה דבר כזה גדול שאני אין לי כן, אני נחשף כאילו לקשר הזה של האישה בלי לייצר את החוויה הזאת שאני באמת מרגיש את הקשר הזה. וגם את החוויה הזאת של איש המעלה אנחנו צריכים לעשות מאמץ על ידי פעולה או על ידי מאמץ לדבוק בנשותינו כדי להגיע לחוויה הזאת של, של ה, שהיא ממלאת אותנו והיא מאפשרת לנו להסתכל על הדברים מתוך הצד של איש המעלה שיש בנו. אז ה... אז זה באמת הצד האחד, שהוא צד שאני חושב שבחיים הוא בעיקר מתגלה, בעיקר הוא מופיע בשלב הראשון של החיים, שזה בשלב של, של המציאה ההדדית, ואז האדם מתמלא באמת מאהבה, ואז... כן, ואז הרבה אדם קל לו לוותר, כשהוא בעצם לא מרגיש לוותר, כי הוא בעצם לא מרגיש, הוא לא חי את חוויית הוויתור, הוא כל הזמן חווה את החוויה של איזשהו משהו גדול. אנחנו כעבודה צריכים מדי פעם בחיים לארגן לעצמנו את זה שהצדדים האלה של המעלה הזאת תתגלה אצלנו. כולנו יודעים שאנחנו... החיים לא מאפשרים, או המציאות שלנו לא מאפשרת, שאנחנו כל הזמן במדרגה עליונה. אז אומר באמת הנציב, שלמה האדם הראשון נברא בצורה כזאת? כי כדי לייצר בעצם בפוטנציאל את היכולת להיות אדם מהסוג הזה, וזה גם בתחילת חיי הנישואין יש לנו את הפוטנציאל הזה, הוא מתגלה כאילו בצורה הראשונית שלו, אבל... אחרי כן במשך החיים, כדי להגיע לאיזושהי רמה שזה יהיה חלק מרכזי בחיינו, זה תלוי במעלה של הבן אדם. והרבה פעמים אני אומר ש... כן, רב אריה לוין, אני מניח, לא היה צריך להתעסק בשאלות של זוגיות וקשרים וזה. למה? כי הוא כל כך זיקח את עצמו, כל כך הגיע לרמה גבוהה, שהוא היה איש המעלה הזה שהוא התקרב לתחושה הזאת שיכל לבוא ולהגיד, הרגל של אשתי וכו' וכו' וכו'. אבל זה טוב בשביל הדרושה. רוב בני אדם הם לא נמצאים בחוויה הזאת. למרות שרוב בני אדם לא נמצאים כל הזמן בחוויה הזאת, הייתי אומר שאנחנו צריכים להתאמץ מדי פעם לייצר את החוויה הזאת. מה זה המדי פעם הזה? המדי פעם, אני הייתי אומר שזה עבודת השם של כל אחד ואחד, לפחות ב... כן, עם החיים שלנו בצורה כזאת. זה מה שבעצם חזל לא באים ואומרים. שאם בחיים שלנו בנויים בצורה כזאת שיש לנו ימי היתר וימי איסור, השלב הראשון של ימי היתר, המפגש המחודש אחרי ימי האיסור, צריך להיות בנויים בצורה כזאת, של לנסות להרגיש את הטעם הזה, המעולה הזה, את הרגשת המעלה הזאת, של קשר ששמחים בו בצורה עצמאית כזאת, שהוא ממוסס את כל החשבונות הקטנים. שאחרי כן החשבונות הקטנים הם נמצאים, כלומר אנחנו אנשים שיש לנו גם את האישיות האישית שלנו ואת הזה, ואנחנו לא מתקללים. ואנחנו, כשאנחנו מבטרים, אנחנו מרגישים את זה שאנחנו מבטרים. אנחנו לא ברמה כזאת שאנחנו בכלל במצב כזה של אהבה מקלקלת השורה. אבל אנחנו צריכים כן, לפחות לפעמים לשחזר את הדבר הזה. אני גם כעצה הרבה פעמים אומר, כמו שפשוט לנו הדבר הזה, אדם בא להתחתן. נניח, האדם מתחתן, וכן, נכנסים לחדר איחוד. האדם, יש לו איזשהו חשבון עם קלטו. לא מצא חן בעיניו משהו אחד, לא מצא חן בעיניו משהו אחר, הוא ציפה משהו אחד, הוא חשב כן, האישה חשבה שהוא התקשר, שבשבעה ימים לפני החתונה, החתן יותר התקשר אליה, כל מיני, לא משנה, כל מיני, יש לנו הרי אין סוף ציפיות, וברור שציפיות האלה הן הרבה פעמים נכונות, ואין מה להתכחש לציפיות זה. אבל בחדר איחוד, אם אישה תבוא ותגיד לחתן שלה, תשמע, אני ממש לא מבסוטת מזה שלא צלצלת אלא זה, זה פספוס העסק. בדיוק במקום הזה אתה צריך לא לעשות חשבונות, בדיוק במקום הזה אתה צריך רק לשמוח בעצם הדבר הזה, וסוף סוף אנחנו ביחד. ההרגשה הזאת של ההתמלאות מהדבר הגדול, צריך לדחות את כל החשבונות הקטנים. ואפילו הייתי אומר, זה איזשהו משהו חולני, באמת אדם או זה לא רק פספוס, זה משהו באמת, כן, אז לגבי יום חתונה שאדם עושה חשבון נתנים, אנחנו נגיד את לעצמנו, זה פשוט, אם אין את ביום הראשון של החתונה, אין את החוויה הזאת של השמחה ביחד, אז אני לכתחילה, הם לא הגיעו לחוויה הזאת, ואז יהיה להם אחרי כן בחיים קשה לעבוד עם הכוח הזה. באיזושהי מידה אנחנו חייבים כל פעם, כן, פעם בחודש, כל פעם אחרי שיש ימים של התרחקות, היום הראשון של ההתקרבות, היומיים הראשונים של ההתקרבות צריך להיות יום של רק שמחה. בלי חשבונות, אלא לנסות לחוות עוד פעם את החוויה הזאת של המעלה, שלא צריך בכלל להרגיש את החוויות שאני מוותר למשהו, משהו מעין זה, אלא אני לא מתעסק בכלל עם כל מיני חשבונות. זה ודאי עצה נכונה שצריכים לעבוד עליה. ודאי אם האדם יכול את כל החיים שלו לעשות ככה, ודאי, אבל לא מדובר על זה. בדרך כלל לא מדובר על זה, מדובר על זה, אין לנו שום דבר שאנשים יהיו אנשים עליונים כאלה, אבל כמו שאומר הנציב, שהעולם כנראה לא נבנה דווקא רק מהאנשים האלה, אלא העולם נבנה דווקא מהאנשים שכן יש להם את הצרכים, את הציפיות, ואת החשבונות, ואת הדו-שיח, ואת כל הדברים האלה, וזה אולי עיקר העבודה בפועל שאנחנו עסוקים. אבל העבודה הזאת היא חייבת תמיד להיות מלווה עם זה שיש לנו בבית את המשענת השנייה, שהיא המשענת של חוויה, של הכרת הטובה והשמחה העצמית, בלי
כן, בלי החשבונות. אז זה בעיקר בא לידי ביטוי, כמו שאמרנו, אחרי החטא, או אחרי האדם הראשון, זה בא בזה שהאדם בצורה מכווננת צריך להכין את עצמו לדבר הזה. ההמלצה הנוספת היא המלצה שלפחות אחרי כמה שנות נישואים, בוודאי שצריך להתחיל בה, שגם צריך מדי פעם בני זוג צריכים לקחת חופש, יום, יומיים להיות עם עצמם, כשהיום, יומיים האלה הם צריכים להיות מיועדים גם בשביל עוד פעם השחזור או לנסות להתרומם למדרגה העליונה הזאת של מה שאנחנו אומרים, לחוויית השמחה העצמית אחד בשני בלי חשבונות, ובהמשך אנחנו נדבר על זה שזה גם צריך את היומיים האלה בשביל משימות אחרות, ואז צריך אולי לחלק כל שנה או כל איזשהו פרק זמן לקחת יומיים או איזשהו פרק קצב, פרק זמן שחציו צריך להתעסק איתו בדברים מסוג אחד וחציו מסוג אחר. אבל כפי שהזכרנו, הרוב, אז יש מצבים כאלה שהם, הייתי אומר, לא הרוב, או אצל רוב בני אדם זה לא הרוב של הבית, מצב של ויתור, אבל ויתור בכלל לא מוגש, שהאדם לא מרגיש שהוא מוותר. אלא משהו פשוט, שהאדם מההתחלה הוא אומר, אני, אין לי קושי בכלל לוותר. אבל רוב החיים זה לא ככה, ורוב החיים באמת אנחנו מנועים מזה שהאדם מחליט לוותר. או בהרבה הרבה מקרים האדם כן, עושה פעולה של ויתור. וכאן אני חושב שאנחנו צריכים להתחיל ולקבוע לעצמנו כללים יותר, והתבוננות יותר ברורה איך אנחנו, מה המצבים השונים שיש בבית, כתוצאה ממה אני בעצם רוצה לוותר, מה הדרך האחרת אם אני לא רוצה לוותר, איך זה, אז בוודאי כך. שכשאדם מרגיש שהוא מוותר, אז מתחיל מהדבר הזה שהאדם יש לו אישיות, יש לו טעם, יש לו ציפיות. כל אדם ואדם הוא מרגיש את האישיות שלו וחווה את החוויות שלו, ויש לו את הטעם שלו ויש לו את הרצונות שלו. והוא בוודאי שאדם כשהוא בונה בית, אז כיוון שגם הוא חלק מהבית, האדם רוצה שהרבה דברים בבית יהיו כמו מה שהוא ציפה. הוא מצפה שהבית יתנהל בצורה מסוימת, הוא מצפה שמהאישה כל מיני דברים, הוא מצפה הבנה ברמה מסוימת. אז זה האלף, שהאדם הוא מודע לעצמו. המודעות העצמית היא זו שלפעמים, כן, אדם שאין לו מודעות עצמית, אדם שהוא לא בריא ולא חווה באמת את כוחות החיים שלו, אז גם הוא לא יצטרך לוותר, אבל זה לא תמיד סימן טוב, זה סימן לזה שהאדם חולה. והנחת היסוד הראשונה שלנו, זה שהאדם הרבה פעמים הוא צריך להגיע לאיזשהו פתרון, לאיזושהי בעיה שנוצרת אצלו, היא לא מעידה על כישלון. להפך, זה מעיד על בריאות. זה מעיד על זה שהוא אדם שיש לו טעם, שיש לו אופי, שיש לו עמדה כלפי כל מיני דברים, שיש לו אמירה, אין שם פעם שמעתי דור כזה, כולם אוהבים, כולם בורים, כולם גיבורים, שהחיים שלנו בנים בצורה כזאת שהכוח הראשון שאנחנו צריכים לגלות זה אהבה. אבל אחרי שיש אהבה, גם אחרי כן מתחיל כולם בורים, צריך להיות איזושהי אמירה. אין אהבה בלי שכל אחד ואחד יש לו בכל אופן משהו שהוא יש לו איזושהי אמירה, יש לו איזושהי איזושהי אמירה ורצונות וציפיות, זה כנראה לא, החיים לא נגמרים בכולם אוהבים, כולם ברורים. כן, יש איזושהי אמירה ברורה מה כל אחד ואחד, מה האישיות. האישיות שלי זה סוג אחד, האישיות שלך סוג אחר. והדבר השלישי זה באמת כולם גיבורים. שאחרי שכל אחד ואחד הוא מביע את אישיותו, צריך המון המון גבורה, איך ההתחדדות ואיך זה שבסופו של דבר כל אחד ואחד אומרת שלו, זה יביא באמת לדבר בריא, לדבר שדרכו נבנים ודרכו לא, כן, ודרכו לא מסתבכים, אלא ההבדלים האלה שהאדם פוגש הם דברים בונים. אז הדבר הראשון שאנחנו אומרים זה שהאדם לא צריך להיות מופתע מכך שיש לו רצונות, יש לו צרכים, יש לו ציפיות, ושלא כל הדברים שהוא באמת רוצה הם יכולים להתממש. באמת, אז קודם כל הצורך שמביא אותנו לפעמים לעשות, שאנחנו מלאים מהרגש הזה שאנחנו צריכים לוותר, או שאנחנו אדם מרגיש שוויתרתי, זה מתחיל מאיזשהו דבר טוב. ואנחנו מכירים בכך שבית בנוי שני אנשים שיש להם, כל אחד ואחד משני אנשים יש לו אישיות שבנויה בצורה מסוימת, עם ציפיות, עם צרכים, וממילא ברור שצריכים לבנות דו-שיח בונה בין שני האנשים האלה. עכשיו, באופן כללי, זאת השם פעם הבאה, כן, נרחיב את זה הרבה, כן, את זה נתחיל לנתח יותר, אבל באופן כללי אני הייתי אומר כך, כבר כדבר ראשון, שכל ויתור בבית, ויתור מורגש, לא הויתור מהסוג הראשון, אנחנו אמרנו, ויתור מהסוג הראשון, אנחנו לא קוראים לו ויתור. האדם שהוא לא מרגיש בכלל שהוא ויתר, זה בכלל לא מוגדר ויתור. הוא היה עסוק בדבר שמילא אותו, הוא היה עסוק באהבה הזה, בכלל הוא לא מרגיש את הדבר הזה שהוא ויתר. אנחנו מדברים על מתי שהאדם מרגיש כבר את זה שהוא עושה פעולת ויתור. באופן כללי הייתי אומר, זה ודאי אחר כן בצורה מעשית צריך לדעת לתרגם את זה, אבל באופן כללי הייתי אומר, ויתור באופן כללי לא מוותרים סתם. אין דבר כזה בבית לוותר סתם. כל ויתור צריך להשתמש בו. מה הכוונה כל ויתור צריך להשתמש בו? לפחות בדבר הזה, שאם אתה מוותר, זה לפחות כמו לתת מתנה. כמו לתת מתנה לאישה, או לתת מתנה לבן זוג השני שלך. אתה רצית משהו, ואתה משלך נתת. זה שאתה מוותר, זה אומר שמשהו שבאמת מאוד רצית אותו, החלטת לתת אותו לבית, החלטת להניח לוותר. אני תמיד יש לי בראש שצריך להכניס לנו בראש את הדבר הזה. האדם שהוא מרגיש שהוא מוותר, הוא צריך להרגיש כאילו הוא מחליט לתת מתנה. וכשהאדם מחליט לתת מתנה, אנחנו יודעים שחזל אומרים לנו כלל. הנותן מתנה לחברו צריך להודיעו. הערך, היכולת שלנו להשתמש בוויתורים בבית בצורה בונה, זה לא בזה שהאדם מוותר בלי שהשני מודע לדבר הזה, אלא להפך. יש ערך להביא למודעות השני את זה שאני מוותר. כן, איך לעשות את הדבר הזה? האם לעשות את זה בצורה כזאת? תראה איך אני מבטא לך, תראה איך אני מבטא לך, תראה איך אני מבטא לך, בוודאי שלא. זה הדבר הכי הרסני, וזה הדבר הכי קטלני בבית, ולא זו הייתה כוונתי. כן, זה ברור שזה לא תראה איך אני מבטר לך, זה משפט הרסני, ולא על זה מדובר. אבל אני, בכל אופן טוען, אומר איזשהו עיקרון. שהעיקרון הוא, שאנחנו מדברים על מערכת יחסים בין שני בני אדם, שהדבר, אחד מהדברים החשובים ביותר זה שאנחנו צריכים דרך הדו-שיח הזה שבין שני הבני האדם ליצור קשר. כל הקשיים שיש בין בני אדם, או אפילו לא קשיים, כל מיני צרכים וכל מיני שינויים שיש, הם נועדו שדרך הדברים האלה ייווצר קשר. כן, אם אחד מהתלמידים אמר, הרב, אנחנו לא רוצים כל הזמן שדבר על קשיים, אנחנו רוצים כל הזמן שדבר בסגנון איך נבנים. אז אני, זה לא כל כך משנה, גם אם זה בצורה של קושי, גם אם זה לא בצורה, לא נקרא לזה קושי, נקרא לזה שינויים, הבדלים, ועבודה משותפת וכו' וכו' וכו', מצוין. כל שינוי או כל דבר שאני מצפה מהשני, וזה נועד כדי ליצור דו-שיח, כמו שאמר הנציב, שהיכולת, בית עיקרו הוא בשביל לצאת מהלא טוביות האדם לבדו, בשביל ליצור קשר. אם נבוא לבית, ששני בני אדם, הם כל הזמן מבטרים ויתור של אפתיות. זאת אומרת, ויתור בגלל שיש להם תכונה כזאת שלא אכפת להם. לדעתי זה בית שהוא לא, אין בו הרבה חוויה של בית. אין בו הרבה חוויה שהם נפגשים אחד בשני. כלומר, ויתור שהוא קשור לזה שלא אכפת לי. ויתור שקשור לזה שטוב לנו ביחד ויש חוויית אהבה ואז ממילא יש לא מרגישים ויתור, זה בסדר גמור. מה זאת אומרת זה בסדר גמור? זה אומר שיש חוויה של הרבה באמת קשר בצורה הזאת של מה שהזכרנו, קשר שהוא נובע מאהבה שממלאת את בני הזוג, וזה הסוג הראשון שדיברנו. עכשיו אנחנו מדברים על שלא כל החיים שלנו אנחנו יכולים להיות מלאים רק מהרגש הזה. ויש לנו את הרגעים שאנחנו חווים את החוויה הזאת, ויש לנו הרבה זמן שאנחנו לא חווים את החוויה הזאת. ובוודאי שהחוויה הזאת מלווה אותנו. זה שהיינו, שאנחנו באופן מהותי, יש לנו בתפיסת העולם שלנו את חוויית האהבה. אנחנו יודעים שהיה ויהיה והווה מדי פעם הרגשות האלה. זה בוודאי כל הזמן מלווה אותנו. אבל בשאר הזמן שאנחנו לא חווים את הדבר הזה, אז דווקא אנחנו צריכים לנצל את כל השינויים שבינינו, ליצור סוג קשר של, שהתורה קוראת לו כדו-שיח של עזר כנגדו, של איזשהו דו-שיח בין האישיות שלי לבין האישה, ואיך אני את הצרכים שלי מביא לידי ביטוי בבית, איך הצרכים שלי מקבלים עוצמה דרך זה שאני נפגש עם האישה, כל ההבדלים שיש בין שני האנשים שנמצאים בבית, וההתעסקות בבירורים האלה, והדיונים סביב הדברים האלה, הם צורת הקשר. ויכול להיות לפעמים מצב כזה שהאדם 20-30 שנה יוותר על משהו, אם הוא, הבן זוג השני שלו לא מודע לוויתור הזה. וגם לא אומרים לוויתור הזה, אלא רק מבטרים, כמעט וזה לא פעל שום דבר בבית. ולפעמים האדם יכול לעשות המון 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 להשקיע, והמון המון להתאפק, והמון המון המון להיות סובלני, והמון המון, כן, הוא מרגיש שהוא משקיע והוא עושה זה זה. אם זה לא בא אל תוך הבית, מה זאת אומרת אם זה לא בא אל תוך הבית? אם זה לא נהיה משהו שבין האיש והאישה שהם מודעים לדבר הזה, שזה המצב שלו וזה המצב שלה, שבאמת הוא עושה כל הזמן את העבודה, אז מה ייבנה בבית, מה הדבר הזה לא ייבנה הרבה. יכול להיות שהוא גרם להמון המון המון זה שלא היו הרבה נפילות בבית, אבל באופן חיובי הוא לא הצליח לנצל את העבודה שלו לעבודה כזאת שהיא בונה. ולכן הייתי כללית אומר, ויתור שהאדם מרגיש שהוא מוותר, טוב שבאיזושהי דרך, ואנחנו בהמשך נדבר, שהדבר הזה יובא אל תוך הבית. כלומר, יובא למודעות שני בני הזוג. אתה צריך להיות מודע שאתה מוותר, וגם הבן זוג שלך צריך להיות מודע שאתה מוותר. עכשיו, אנחנו בעצם שיעור הבא נתחיל יותר מוויתור. זה אחד מן הצורות שאנחנו מוצאים כפתרון לדילמה שיש בבני זוג. כן, יש לי אישיות. יש לבן זוג שלי אישיות, ויש, צריכים למצוא פתרון אחד מהפתרונות זה לוותר. האם זה הדגם התמיד הנכון? כלומר, ויתור הוא ודאי, כיוון של פשרה, אני מוותר קצת בזה, את מוותר קצת בזה, איזושהי פשרה שנעשית בבית, פשרה זה אחד מן הדרכים לפתור דילמות בבית. אבל אנחנו בשיעור הבא, אנחנו ננסה לנתח דגמים אחרים של פתרון הקונפליקטים או ההבדלים או הציפיות שהן לא יכולות להתממש בצורה מלאה בבית שיש במני הזוג, איך קודם כל מביאים אל תוך הבית את זה שזה יהיה בצורה בונה את ההבדלים האלה, ואיך הדרכים השונות לבניית מערכות קשרים בונות, כשהציפיות של שני בני הזוג הן לא מתממשות בצורה מלאה, שהחיים בעצם מלמדים אותנו שאולי כל בית ובית הוא מלא מהדברים האלה, שלא כל הציפיות שלך מתממשות. אז האם זה שאתה אומר לעצמך, בסדר, אני מוותר, משהו זה, האם זה תמיד רק הפתרון, והאם זה הדגם היחיד, והאם זה הדגם הכי טוב, זה בעזרת השם בשיעור הבא.